שלום וברכה.
שלום וברכה. שלום הרב אבנר.
שלום הרב מדן. פרשת ניצבים, אנחנו ניצבים בפני פרשת ניצבים, ואנחנו גם ניצבים בפני הפתעה מסוימת, שהייתי אומר אולי אפילו טיפה מאכזבת. גמרנו לקרוא את פרשת כי תבוא, זה לא היה קל. קראנו מתוך פרק כ"ח 69 פסוקים שרובם הגדול קללות קשות ונמרצות.
98 קללות.
98 קללות על הארץ ועל העם ואבק ואפר וכל הדברים האלה, ונראה כאילו די, מצינו את הסיפור הזה של הקללות. ואז מגיעה פרשת ניצבים הקצר צרה, ובתוך 40 הפסוקים האלה שוב אנחנו חוזרים מחדש אל הקללות, דברי העלה והתיאורים שמזכירים לנו עוד את הפרשה הקודמת, גופרית ומלח שרפה, כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כי מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים אשר הפך אדוני בפעו וחמתו. ואני אשאל בלשון הפרשה, מחורי האף הגדול הזה, למה באמת יש צורך לחזור עוד פעם על הכללות? האם לא מיצינו את הנושא הזה בפרשת כי תבוא?
טוב, יכולתי לענות לך בצורה מחודדת, שאם אינו דומה מי ששנה פרקו או 100 פעמים למי ששנה פרקו בעבר אחת, אז זה לא דומה מי ששומע 98 כללות למי ששומע 99. אבל לעניין שלנו אני רוצה שנעמוד על שני הבדלים, וגם נסביר מה טיב המבנה הזה שפתאום עוד פעם. הבדל אחד מאוד ברור. אתה אמרת שגופרית ומלך שרפה, כל ארצה מזכיר לך את כל מה שהיה קודם, לי זה לא מזכיר שום דבר. וכל מה שמדובר קודם, מדובר על עונש על בני אדם. על בני אדם, על מה הקדוש ברוך הוא יעשה לנו, ועל הרעב, ועל המצור, ועל המצוק, ולא ימנוח לכף רגליך, וניסחתם מעל האדמה, ושבחה השם מצרים באוניות. אנחנו כמובן יוצאים לגלות, העם מתפרק, סובל מרעב וכל הדברים האלה. כאן עיקר הכללה היא נושאים לוי על הארץ, ולא על העם. גופרית ומלך שריפה, כן, וראו את מה, ובוא נקרא, ואמר הדור האחרון לכם שיקומו מאחריכם, והנוכר שיבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת הכלוליה שחילה אדוני בה. גופרית ומלך שריפה כל הרצה לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב. על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? הכל מדבר על הארץ, ויש כאן כללת הארץ ממש כמהפכת סדום ועמורה, שהתזכורת קיימת לנו עד היום, זו תזכורת שקיימת לדורות. דור שסבל, הדור סבל, נעלם, דור הבא מנסה לשקם. אין כאן עדות לדורות עולם כמו העדות בארץ שבאמת באמת הולכת לדורות עולם, וזה ממש עד אלינו. אי אפשר להתעלם מספרו הנפלא של סמואל קלמנס, עומדה לשם מרק טוויין, כן, שכתב אותו לפני 150 שנה, ושממש מתאר את הארץ הזאת ואת חורי האף הגדול הזה, כשהוא כל כך מאוכזב, כשהוא מגיע לארץ הבחירה שכל התנ"ך מדבר עליה, ומה שהוא מוצא זה רק שממה ולא שום דבר, והוא שואל על מה עשה השם כך על הארץ הזאת, מחורי האף הגדול הזה. אבל אי אפשר, זה לא רק הבדל, זה גם הבדל בנסיבות שבהן נאמרת הכללה. ושוב נקרא את תחילת פרק כ"ט, מיד אחרי אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות בני ישראל בעצמם. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם, זה נאום חדש. אין הרבה נאומים בספר דברים, יש רק כל 4 נאומים. הנאום הקודם, ויקרא משה אל כל ישראל, החל בפרק ה', והוא היה מפרק ה', סוכם בברית בפרק כ"ח, ועכשיו עם ישראל התפזר, משה קורא להם שוב. אנחנו ניגשים למשהו אחר, ואכן הנסיבות שבהם הדברים נאמרים הן נסיבות שונות לגמרי. הברית הקודמת, נכון שהיא נאמרת בארץ מואב ונחתה בארץ מואב, היא קשורה באמת להליכה לארץ ולגריזים ואיבה, וכל מה שמופיע לנו לפני כן, גם אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לכרות בני ישראל בארץ מואב, זוהי ברית שנחרטת בסופו של מעל גריזים ולגבל כשרושים את הארץ. כאן בויקרא משה אל כל ישראל, אני בשביעי של פרשת כי תבוא, מתואר כאן משהו. והולך אתכם 40, פסוק ד' בפרק כ"ט, והולך אתכם 40 שנה במדבר, ותבואו אל המקום הזה, ויצא שיחון מלך חשבון, ואומר אוג מלך הבשן, נקראתם למלחמה ונקם, ואני אקרא את הרצאה, וניתנה לנחלה, לרובינים ולגדים ולחצי שבט המנשי. והוא ממשיך אצלנו ואומר, כי אתם, פסוק תתוו, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, את שבאבן, כסף וזהב אשר עמהם. כלומר, החשש הגדול, הקונקרטי, הברור, אתם עכשיו עוברים ארצות, חלק אנחנו כובשים, חלק אנחנו נמנעים מכיבוש, כמו מה שקרה למדיינים שנמנעו מכיבוש, אבל הנה הגעתם וראיתם את האלילים שלהם, ואתם עלולים לנות אחריהם, להגיד, הנה הגענו לתרבות חדשה. יש כאן לא סתם ברית עם עם ישראל. ההבנה שהגענו לתרבות חדשה, פגשנו אותה. החשש הגדול, כשבני ישראל מתפזרים בארץ, ש... איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו, ואני לא רוצה להמשיך, פסוק אפשרי, איש תחת אשירתו, ואיש תחת עצו הרענן. כלומר, גם הדברים האלה עלולים להיות, יש צורך בהתראה קונקרטית על המפגש עם הגויים, מה עלולה להיות המשמעות שלו, ואיך תחת גפנו ותחת תאנתו, וחלילה תחת אשירתו ותחת עצו הרענן, עלולים להביא לגופרית ומלך הספרה לכל הרצאה ולברית כזאת שהיא תהיה עדות לעולם כמה אתם צריכים להישמר מן הדבר הזה ולהזיר עליה כל יחיד בארצו ונחלתו בגלל שאנשים כיחידים איש או אישה או משפחה או שבט כל אחד עלול להיגרר כאן והדבר הזה ישפיע על כולם.
אני מבין את שני ההבדלים, אבל האם יש קשר ביניהם? כלומר, לפי ההסבר שאמרת, אז בפרשת כי תבוא זה דין בעם, ואילו פרשת ניצבים זה דין בארץ, כן. וגם העיתויים שונים, אבל יש קשר בין שתי הנקודות האלה?
לדעתי כן. לדעתי כן, והקשר הוא הארץ. בוא נגיד במילים הבוטות ביותר, ארץ ישראל הקדושה שלנו. בהקשר של הפרשה כאן, מזמינה לעבוד בעבודה זרה. הרים גבוהים, גבעות, עץ רענן, וכל מה שאמרנו קודם, זוהי ארץ עם תרבות, זוהי ארץ שכל סלע יש לו בסיפור, שכל הר מספר איזושהי מיתולוגיה משלו, ממש כמו סיפורי הכוכבים וכדומה. ארץ משופעת בכל הדברים האלה. אתם באים לארצם של אברהם, יצחק ויעקב, תיזהרו. זוהי ארץ ששפוגה במיתולוגיה כנענית, שעלולה להוביל אתכם. לחורמן הארץ ולגופרית ומלך השפה כל הזאת.
יפה, אז בעצם התחדש לנו כאן שהחיים בארץ ישראל זה לא רק ארץ אשר עיני השם לוקח בה תמיד, אלא היא ארץ שיש בה ניסיון בעצם המבנה הטופוגרפי וההקשר התרבותי שלה לעם ישראל.
אמת ויציב, הגדרה טובה מאוד.
אז טוב, אז פרשת ניצבים תמיד אנחנו קוראים אותה לפני ראש השנה, ובהקשר לדברים שאמרנו היום, יותר מכל מתאים לומר תכלה שנה וכלילות.
אני חושב שאם להוסיף פסוקים לראש השנה, זה כמובן את ההמשך, את ושבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך, וכל מה שנאמר על תשובה, בפרשת התשובה שהיא פרשת השבוע שלנו. אגב, אני רוצה לומר עוד מילה אחת. חז"ל אומרים, עזרא תיקן להם לישראל את סדר הפרשיות כך, כדי שפרשת כי תבוא תהיה תכלה שנה וקללותיה. הייתי אולי מוסיף עוד משהו, שאולי עזרא תיקן, כמו שאתה אמרת, את פרשת ניצבים בסמוך לימים הנוראים, בגלל שהיא פרשת התשובה. לא רק תכלה שנה וגילותיה, אלא תחל שנה ותשובתה, תחל שנה וברכותיה.
אמן. שבת שלום ושנה טובה.